הרב קוק בדרשה מאוד מפורסמת שנאמרה בבית כנסת החורבה בשנת תפריש צדיק דלד מחדש שיש, או מברר שיש מדרגות בגאולה ומחלק את זה לפי סוגים של שופרות. שופר, כן, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. שופר הוא, אחד מהרמזים שלו, אחד מהיסודות שלו, זה עניין של גאולה. ואם כן, השופר מבטא את הדחיפה הראשונה, את ההתעוררות הראשונה, לפעול, לעשות. ועל פי המשנה במסכת ראש השנה, שמה חזל מולים לנו מדרגות של שופרות, יש את השופר שהוא השופר לכתחילה, מצוותו בשל איל, גם מזכיר את אגדת יצחק, הוא גם כפוף. מדרגה שנייה, בדיעבד, כל השופרות כשרים. ויש מדרגה שלישית גם, שופר של בהמה טמאה. שהשופר הזה, אם אין משהו אחר, אז תוקעים בשופר הזה, אבל לא מברכים עליו. ואם אחר כך מזדמן שופר אחר, אז גם תוקעים בו, גם בלי ברכה, כי אולי כבר יצאנו. ואומר הרב קוק, כנגד השופרות האלה, סוגי ההתעוררות האלה שמבטא השופר, יש גם שלוש אפשרויות בעניין של הגאולה. השופר של העין, השופר הלכתחילה, קיום מצוותו כראוי, זה התעוררות לגאולה, כמו התעוררות של תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, כאשר יהודים מבינים את עניינו של עם ישראל, את מקומו של עם ישראל, את התפקיד החשוב שלו בעולם, ומתוך כך עולים לארץ ישראל, חיבור מלא ושלם אל הקודש. מדרגה השנייה, כאשר באמת נחלש העניין של הקשר אל הקודש, זו מדרגה, אומר הרב קוק, המדרגה הטבעית. שהנה, לכל קבוצת אנשים יש רצון שיהיה לה חיים חופשיים, שהיא תנהל את חייה בעצמה. זו מדרגה טבעית, בסיסית, אומר הרב קוק, בישראל גם כן היא שורשה בקודש. ולכן גם היא מדרגה חשובה, וזה סוג שני, זה בדיעבד, כל השופרות כשרים, וגם זו מדרגה של גאולה. ואומר הרב קוק, ומי שלא ישמע לכל שני השופרות הללו, שופר של העיל, השופר של הקודש, והשופר הטבעי, אז יש את השופר השלישי. שופר של בהמה טמאה, וזה לצערנו לא שופר שאנחנו תוקעים בו, זה שופר שאויבי ישראל תוקעים בו, בצרות גדולות, ויהודים עוזבים את הגלות ועולים לארץ ישראל לא מתוך הבנה וקשר ובחירה, אלא כי הם בורחים לארץ ישראל. והרב קוק עוד כתב את הדברים קצת לפני מלחמת העולם הראשונה, כלומר אמר את הדברים כמו שהזכרנו, ולצערנו אנחנו יודעים שאנחנו נזדקקנו לשמוע את כל השופר השלישי. וראוי להזכיר שהדברים הללו לא נגמרו, המשל הזה, או הבירור הזה שהרב קוק אומר כאן, זה לא נגמר לפני כך וכך שנים, בזה שהקמנו את מדינת ישראל, שעלינו לארץ ישראל, אלא כל השופר הולך וממשיך ומלווה אותנו. כלומר, גם היום עדיין יש שלוש אפשרויות. להמשך בניינה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, מדרגת הקודש, מדרגה הטבעית, וחס וחלילה, המדרגה של דחק שהקדוש ברוך הוא דוחק אותנו על ידי שופר, חס וחלילה שופר של בהמה טמאה. ראוי להזכיר שכבר תקופה לא קצרה, השופר הטבעי, שהוא היה שופר חשוב מאוד בהקמת המסגרת הלאומית כאן בארץ ישראל, השופר הזה קצת נחלש, והוא מפנה את מקומו לשופרות האחרים, וזו בחירתנו. ואומר הרב קוק, אנחנו מתפללים, התפילה שלנו היא תקע בשופר גדול לחירותנו. אנחנו רוצים לא סתם שופר, יש הרי אפשרויות שונות, אנחנו רוצים דווקא את השופר הגדול, את השופר הלכתחילה, אבל התפילה הזו היא לא צריכה להיות רק סתם תפילה, זה תלוי באמת בכוונות שלנו, כלומר, מה תצעק אליי? דבר את בני ישראל וישאו, כלומר, מה באמת הכוונות שלך? מה המגמות שלך? ומתוך כך, איזה מעשים אתה עושה? אנחנו יכולים לבחור את העניין הזה. ושורש כל העניין הזה באמת תלוי ביום העצמאות. היום הזה הוא יום הדקגרים שההבנה, הוא מרכז השנה שלנו. מתוך הבנה של העניין של היום הזה, על מה יש להודות כאן, מה התחיל כאן ואת מה אנחנו ממשיכים, זה בירור הכוונות, זה בירור המטרות שלנו. ברוך השם, במהלך השנים כבר יש, מתחילה להיווצר ונוצרה, קודם כל על ידי הרב צבי יהודה, ואחרי זה על ידי גדולי תלמידיו, משנה סדורה, כן, של יסודות של תורה של יום עצמאות. ועל גבי זה, כמו כל תורה, יש את היסודות, ויש על גביהם חידושים ועוד בירורים. ברוך השם, אנחנו ננסה עכשיו לסכם, לזכור את עיקרי היסודות, כמי שהובאו על ידי הרב צבי יהודה וגדולי תלמידיו, בעניינו הגדול של היום, ומתוך כך באמת נזכה לפעול ולעשות וכו'. אם כן, היסוד הראשון, הפשוט ביותר, היסודי ביותר, זו ההצלה ממיתה לחיים. חשוב להזכיר, יהודים בגלות, היה מושג כזה שקראו לו פורים, לא הפורים הגדול, אלא יש גם פורים קטן, פורים של עיר פלונית ופורים של עיר אלמונית, פורים פרנקפורט וכולי. כלומר, ישועות שיהודים היו בצרה ונחלצו ממנה, ובעקבות כך קבעו הודעה להשם. וצריך לדעת, לפעמים, כמו שאנחנו בודקים את זה בממדים של ההצלות שהיו לנו, כלומר, מלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים שקבעו את יום ירושלים, אז אמר אחד מהגדולים שכל הפורים שקבעו בחוץ לארץ זה פורים שפיל. כלומר, זה משחק פורים, לעומת הפורים שלנו. כי נגיד, ככה אמרו, שפורים פרנקפורט, מה היה? שמעו ש... הולכים הגויים לעשות איזה צרות, הולכים לפגוע ביהודים. שמעו, לא, עוד לא הגיע מישהו, אומנם, שמעו, זה שמועה שיש לחוש לה. אז הלכו והשתדלו, אצל מי שצריך להשתדל, שילמו כסף, ולא קרה כלום. ועל זה קבעו את הדבר הזה, ועל זה יש תשובות. מי חייב בזה? האם זה הצאצאים של מי שגר שם? או שמי שחדש הגיע לעיר גם חייב בדבר הזה? בקיצור, דיונים שלמים על העניין הזה. אז אם כן, הקמת מדינת ישראל הייתה מלווה במלחמה, מלחמה קשה, ואוי ואבוי לנו, אנחנו יודעים אם היינו מפסידים במלחמה הזו. הצלה גדולה לכל היישוב היהודי שנמצא כאן. אבל ההצלה הזו היא לא נגמרה בעניין הזה, במלחמה הזו. כי באמת המסגרת, האחריות שעם ישראל לקח על גורלו, מאז ועד היום הצילה ומצילה המוני המוני יהודים. אנחנו יכולים לשער בדעתנו שאם היינו זוכים ומדינת ישראל הייתה כמה שנים קודם, כאשר יהודים באירופה חיפשו לאן ללכת, מישהו שיקלוט אותם, והיה מקום כזה, מי יודע כמה יהודים היינו מצילים. ומאז ועד היום הרבה הרבה יהודים מארצות מצוקה, וגם לפעמים לא מארצות מצוקה, מגיעים למדינת ישראל. אבל מדינת ישראל לא רק מצילה את היהודים בארץ ישראל, גם מצילה יהודים שגרים בחוץ לארץ. כי זה לא אותו דבר. יש מדינה, יש מקום לבוא אליו, יש מי שידבר באדם אצל אומות העולם, וגם הם קצת מתחשבים בצורה כזו או אחרת. אז אם כן, ממיתה לחיים, הצלה. והצלה הזו הולכת ונמשכת. וכשאני מברר את הנקודה הזו של ממיתה לחיים, אז צריך להוסיף כאן עוד כמה קומות. כי כשניצלים ממיתה לחיים, השאלה גם איזה חיים חיים. וכשאנחנו משווים את החיים שלנו היום, קודם כל החיים של יהודים בגלות, כן? זה הבדל שמיים וארץ. הנה עכשיו לא מזמן חגגנו את חג הפסח, וכמה שמחה יש בזה, וכמה חירות יש בזה. ויהודים חגגו מאות בשנים את חג הפסח, אבל אנחנו יודעים שמלפני כ-900 שנה בערך, כל פעם שקהילה יהודית הזמן היה מתקרב חג הפסח, השמחה וההתרגשות לקראת החג הייתה מלווה בחרדה נוראה. חרדה נוראה של עלילות דם, של זמן קשה מאוד שהיה ליהודים. אנחנו, ברוך השם, בשמחה ובנחת, באנו לארץ ישראל, כאן זה שלנו, זה מקומנו. יהודים תמיד חיו על הר געש. הדבר, מקום, הגירוש הבולט ביותר, שיהודים כאילו איבדו את הכל בבת אחת, זה הגירוש ספרד. אבל צריך לזכור, היה גירוש מכל מערב אירופה. היה גירוש פורטוגל אחרי זה, לפני כן היה גירוש אנגליה, והיה גירוש מצרפת. מצרפת גירשו כמה וכמה פעמים את היהודים. גירשו, חזרו, עוד פעם גירשו. וכל פעם שגירשו, יהודים מתחיל מההתחלה. וברוך השם, אנחנו באנו לפה, ואנחנו קבועים פה, מסודרים פה, קיימים פה. ההשפלה הנוראה שיהודים חיו בכל מקום. רואים אותם כזרים. יהודי יכול לחיות במקום מסוים מאות שנים. מגיע מישהו חדש, אתה יהודי, אתה זר פה. אני נוהגת מנהגי המקום, אני חי כאן, ואתה זר פה. וכאן, זה המקום שלנו. הגמרא במסכת חגיגה אומרת, דורשת על הפסוק, במסתרים דבקה נפשי מפני גבה. אמר רב שמואל בר איניה, משמד הרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא, מסתרים שמו. מה עם מפני גבה? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שניתלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. רב שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים. כן? והגאווה הזו חזרה לנו. אנחנו עושים את זה יותר טוב, פחות טוב, אבל לקחנו את גורלנו בידינו. המהרש"א שם אגב מסביר שני הדברים האלה, גאוותם של ישראל וגאוות מלכות שמיים, זה אותו דבר. כן? הקדוש ברוך הוא, במה הוא מתגאה? בעם ישראל. אז אם כן, אמרנו חיים טובים, והעניין הזה של חיים טובים, דהיינו תקומת העם, היא מלווה גם בתקומת הארץ. כלומר, ארץ ישראל, שהייתה מקום מוזנח ושולי, ביחד עם כל ההתעוררות הזו וההתחדשות הזו, ברוך השם, ארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה. אנחנו שייכים למועדון המדינות, מה שנקרא לעשירון העליון של העולם. כלומר, אנחנו יכולים למדוד את החיים הטובים כאן במדינת ישראל, לא רק ביחס לחיים של יהודים בגלות, אלא גם ביחס לחיים בעולם. טוב לחיות פה, בארץ ישראל. ברוך השם, אפשר לפרט בעניין הזה הרבה, אבל תוחלת החיים כאן במדינה, ההישגים, בחקלאות, בכל תחום, בהייטק, אלקטרוניקה, אנחנו נמצאים בהרבה מקומות, מקום ראשון בעולם, ברוך השם. ארץ ישראל פורחת. אז אם כן, ממיטה לחיים, לחיים טובים שחיים פה. וכשמדברים על חיים טובים, אז אנחנו פירטנו את העניין הגשמי, אבל אי אפשר לשכוח גם את העניין הרוחני. ביחד עם תקומת העם ותקומת הארץ, גם תקומת התורה. כי לפני הקמת המדינה, אחרי חורבן אירופה, וחורבן כל מסגרות התורה, איפה התורה חשבו, איפה התורה תצמח עכשיו? וזה לא היה פשוט. אולי בארצות הברית, אולי בדרום אפריקה, אולי באנגליה, אולי כל מיני מקומות היה אפשרות לחשוב. לאו דווקא המחשבה על ארץ ישראל. והיום, למרות שיש מקומות נוספים שצמחו, זה ברור. איפה יש הכי הרבה לומדי תורה, מרביצי תורה, איפה יוצאת ספרות תורנית חשובה שמבררת, והדבר הולך ומוסיף, הולך ומוסיף. חשוב להזכיר שמדינת ישראל היא מחזיק התורה החשוב ביותר בעולם. יש הרבה נדבנים, הרבה תורמים, ויש לנו תלונות על כל דבר. היינו רוצים יותר, בעזרת השם. אבל חשוב להזכיר את הדבר הזה. כלומר, שאנחנו אומרים ממיטה לחיים, אז ממיטה לחיים הצלה, לחיים טובים, לחיים רוחניים טובים. זה מה שמדינת ישראל נותנת לנו, והדבר הולך ומוסיף, הולך ומלווה אותנו. אבל לא רק אירוע שקרה, אלא אירוע, אנחנו מכוחו הולכים ומתקדמים ורואים את הדבר הזה בעינינו. וראוי מיד להזכיר, כי יש תמיד כל מיני כתרוגים, מסתכלים בכל מיני דברים קטנים. ותמיד הרב ציודה היה אומר, נכון, יש בעיות, אבל צריך להסתכל על הכלל. כשמסתכלים על הכלל, גם רואים את הפרטים בצורה ראויה. אז נגיד, יש טוענים, יש פיגועים, ומלחמות וכולי, אז צריך לענות מיד. נו, אז מה, לפני 70 שנה, לצערנו הרב, יומיים באושוויץ זה כנראה מכסה את כל הנפגעים של מדינת ישראל, מכל הסוגים וכל הגוונים. אז תבחר מה שאתה רוצה. יש אומרים, מדינת ישראל, כאן בארץ ישראל, אנשים לא מנומסים, ככה, לא, מחוץ לארץ כל כך הכל מסודר ומנומס. נכון, קצת חיים פה בלחץ. יש לנו הרבה עבודה. יותר מעם רגיל. אבל אני חייב לספר סיפור. אני חושב שהוא טוב ליום עצמאות, זה לימוד זכות. מה זה יהודים? נכון. לפעמים קצת פחות מנסים, אבל השאלה מתי שמגיע רגע של אמת. לפני שנים רבות אני נסעתי באוטובוס מירושלים לחיפה. בתחילת הדרך הייתה שם איזו אישה מבוגרת שהיא הייתה צריכה לרדת, זה הקו מאסף באחד המקומות, היא לא יודעה איפה היא צריכה לרדת. אז היא שאלה את הנהג, אני צריכה למקום זה. אמר, אני אגיד לך, אל תדאגי. אבל היא דאגה. אז היא התרידה אותו, אחת לכמה דקות, היא אמרה לו, איפה זה? והוא עדיין, בסוף הוא כבר קצת התרגז הנהג, אז הוא אמר לה, גברת, אני אמרתי לך, אני אגיד לך, זהו. אז היא קצת נעלבה, השתתקה, ישבה בשקט. וככה המשיכו בנסיעה, נסענו הרבה, והיא התחילה לחשוב שאולי באמת כבר עבר המקום, ואז היא שאלה מישהו לידה, כבר פחדה לדבר עם הנהג. אז... המקום הזה והזה, הוא אומר, נדמה לי שכבר עברנו את זה. ואז שואלים את הנהג, הוא אומר, אוי, עברנו. עברנו את המקום. ואיש הבא עברנו את המקום, היא פרצה בבכי. אישה מבוגרת, פרצה בבכי. עכשיו צריך לראות מה קרה באוטובוס. לא יומן. זה יהודי. הנהג עצר. כל הנושאים, כל מי שמסביב היה בעניין, זה נזף בנהג, זה בא אליהם עם חטא, זה, מאחורה לא ידעו מה קורה, שאלו, מה קורה קדימה, מה זה העניין וזה? טוב, הרגיעו אותה, הנהג אמר, אל תדאגי, גברת, אנחנו נסדר הכל, יהיה בסדר. עכשיו, כבר לא נוסעים לחיפה בכלל. עכשיו דואגים לאישה הזו, מה זאת אומרת? האוטובוס הזה עכשיו נוסע לסדר את הגברת הזו. הנהג חיפש את האוטובוס מהצד השני כדי להעביר אותה. אז נוסעים, ובכביש שבין שדה התעופה לוד לפתח תקווה, הוא רואה את האוטובוס ממול, הוא מהבהב לו, הוא מהבהב, זה עוצר כאן, וזה עוצר כאן, ויורדים, האישה הזו ביחד יורדים, חמישה, שישה, שבעה אנשים, זה מחזיק לה ביד, וזה ממחתה, וזה, עצרו את הכביש, כי אפשר לעבור כל הזה. קיצור, חסמו כביש לוד פתח תקווה, זה יהודים, נכון. בסדר הרגיל עוד לא סידרנו את הדברים בצורה השלמה, אבל כשקצת מקלפים את הקליפה, רואים מה שיש בלב פנימה, כמה אנשים טובים, כמה אנשים מסורים, כן? כמו שהזוהר אומר על הדור של המשיח, הרב קוק מביא את זה באיגרת הקנה, שהוא טוב מבפנים ורע מבחוץ, כן? מה שנקרא סברס. כן, זה בדיוק הצבר, נכון? הוא קוצני מבחוץ, אבל בפנים הוא טוב. זה גם הכינוי הזה, בגלל זה הכניסו את הכינוי הזה, כיבדו לדברי הזוהר, נכון? אז אם כן, זה היסוד הראשון. ההוא יום הדקגרים, הצלה ממיטה לחיים, ברוך השם, לחיים טובים. והנקודה השנייה זה עניין של מצוות יישוב הארץ, שברוך השם זכינו והתחדש פרק חשוב וגדול במצווה הזו. הרמב"ן, כידוע, שהוא המנסח הגדול והמגדיר הגדול של מצוות יישוב הארץ, מתוך דבריו עולה שיש כמה מרכיבים למצוות יישוב הארץ. יש מרכיבים פרטיים, אישיים, ליחיד, שכל יהודי צריך לגור פה בארץ ישראל. לא מספיק לגור פה בארץ ישראל, הוא גם צריך לדאוג להתפתחותה, להתיישבותה של ארץ ישראל. שלא תהיה שממה, אלא ליישב אותה. ויש מרכיב כללי, כפי שהדברים מנוסחים אצל הרמב"ן, שלא נניחנה לזולתנו מן האומות. כלומר, אתה לא תאפשר פה ריבונות אחרת זרה, שתשלוט כאן. איך אתה עושה דבר כזה? פלוני אלמוני יכול לדאוג שמדינה אחרת לא תחיל פה, שעם אחר לא יחיל פה ריבונות? בשביל זה צריך מדינה. בשביל זה צריך צבא, בשביל זה צריך חברה שלמה. בניסוח מודרני היינו אומרים שמצווה להקים מדינה. זה מצווה להקים, מצוות יישוב הארץ, להקים פה מסגרת שאנחנו קוראים לה היום מדינה, על כל המשתמע מהעניין הזה. ואם כן, ביום הזה התחדש פרק חדש, הפרק הזה בתחום של מצוות יישוב הארץ, והוא מלווה אותנו, דיינו כל החיים של כולנו, כל המעשים הקטנים והגדולים של כולנו, הם בעלי ערך חדש. כבר אתה שותף לדבר גדול וקדוש. כן, המצוות, אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו, אנחנו מתקדשים. גם במעשה החול שלנו אנחנו מתקדשים. וכמה הדבר הזה הולך ומוסיף, הולך ומוסיף, וכל זה, שוב, היום שמתחיל את הדבר הזה, היום ש... כן, שפועל את הדבר הזה, כן, יום העצמאות. יסוד שלישי, שהרב ציודה קרא לו, כן, קרא לו כותרת ונסביר אותו קצת, ניסא זוטא. הייתי אומר, המעורבות האלוקית המיוחדת בחיים שלנו. תמיד הקדוש ברוך הוא מעורב בחיים שלנו. אבל יש כל מיני סוגים של מעורבות, שחזל דורשים על מגילת אסתר, אסתר מן התורה מניים ואנוכי, כן? אסתר אסתיר, אסתר בתוך אסתר. כן? תמיד הקדוש ברוך הוא פועל, אבל מאותו שלב, הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, צועד איתנו יד ביד. ונברר קצת את הדברים. הגמרא הבאה במציע, בדף כובב, שם הגמרא מספרת, הוא מתאר את דיון, על שומר, שהוא שומר על, על העדר, שכיר, והוא יצא לראות את העדר, ופשר. כלומר, הוא, לא סגור לגמרי בסוגיה שם, שהוא פשר מכל מקום, הוא עזב את העדר והלך לעיר, לסידורים. ובא הארי, ובא הדוב, וטרף, טרף כבשים. ועכשיו הוא חוזר, ויש פחות כבשים, הוא אומר, נכון, אני לא הייתי באמת ב... לא הייתי בזמן שזה קרה. אומר בעל הבית, טוב, אז אם ככה, אתה תשלם מה, ש... מה שאתה גרמת נזק. אומר הרועה, תראה, זה אם אני לא הייתי ולא עשיתי קדים בשעה או וכולי, אז אני, תוריד לי במשכורת, ואולי גם לא יזכרו אותו פעם הבאה, אם הוא לא אחרי כל כך. אבל, וכי אם אני הייתי שם, מה אני הייתי עושה מול אריה ומול דוב? הרי אני הייתי בורח. זה שאני לא הייתי, לא גרם לך שום נזק, הדבר הזה. עונה לו בעל הבית, אולי, אם אתה היית שם, היה מתקיים בי, מה שנאמר אצל דוד המלך, גם את הארי וגם את הדוב, יכאב דך. הוא כלום אמר, היינו זוכים לנס. אז אתה לא היית, אני הפסדתי את הנס. אולי היה הייתי ראוי, ודרכך, הנס הזה היה מתקיים. אומר הרועה, אם אתה מגיע לך נס, אז לא צריכים אותי בשביל הנס הזה. אם כבר יכול להתקיים בך, מה שקרה לרבי חנינא מנדוסה, שהתלוננו על העיזים שלו, אז שהן פוגעות וכו', והוא אמר, אם הם לא עשו שום דבר, הם חוזרות עם דוב בקרניים. ובאמת, העיזים חזרו עם דוב בקרניים, לא צריך שום רועה שיציל, העיזים הצילו את עצמם. אז לא צריך אותי, מה אין נפקא מינה? אומר לו בעל הבית, תראה, אולי אני ראוי, אני לא ראוי לנס כזה גדול כמו רבי חנינא מנדוסה, אולי אני ראוי לניסא זוטא, לנס קטן, אני כן ראוי. טוב, מסקנת הסוגיה באופן פשוט שבאמת הרועה הזה הוא לא חייב. גם קינטה שהגמרא שם מעמידה וכו'. מכל מקום ענייננו התחדש לנו חידוש. יש נס גדול ויש נס קטן. ותוספות שם מבאר ואומר, מה זה נס קטן? אומר תוספות, היה בו רוח גבורה ודעת להילחם. נס זה באמת דבר לא שגרתי, דבר יוצא דופן, דבר מחוץ לסדרי הטבע. אבל יש בזה שני סוגים. יש סוג של נס שהוא ממש על-טבעי לחלוטין, ממש שינוי סדרי בראשית, שינוי מערכות הטבע. ויש נס שבאמת הוא לא סביר שהוא יקרה, אבל האם בלתי אפשרי שהוא יקרה? האם באמת בלתי אפשרי שאדם ינצח בעל חיים כזה טורף? זה מאוד קשה, אבל אדם יש לו שכל. אם אדם יש לו גבורה, ובסיטואציה מסוימת, עם איזה סייעתא דשמיא, יכול להיות הדבר הזה. אצל דוד כתוב שם שהוא הרג כמה אריות וכמה דובים, אז כבר אומרים, ככל שהדבר המופלא הזה קורה יותר ויותר, אז אתה אומר, נו, אז... באמת, אני מכיר ורואה בנס. אני חושב שאפשר לדמות את ההשוואה הזו בין נס גדול לנס קטן, קצת דומה אולי להבחנה בין נבואה לבין רוח הקודש. שנבואה היא באמת מגיעה מעל ומעבר לאדם, מחוץ לכלים שלו, היא מגיעה אליו ופועלת בו, והוא רואה, והוא מתמוטט. הכלים שלו, הרוחניים, הגופניים, הנפשיים, הם לא עומדים בדבר הזה, והוא מקבל את כל הדבר הזה. רוח הקודש לעומת זאת, עניינה של רוח הקודש, החילוק העקרוני, שמגיעה דרך הכלים שלנו, דרך השכל שלנו, דרך ההבנה שלנו, דרך הרגשות שלנו, דרך הרצון שלנו, אבל יש השראה. רואים שכאן קרה משהו גדול. אדם באופן רגיל ונורמלי לא אומר דברים כאלה, לא עושה דברים כאלה, וכן על זה הדרך. אם כן, זה ניס הזוטה. נס שהוא מגיע דרך האצבעות שלנו. ואומר הרב צבי יהודה, ביום עצמאות התרחש ניס הזוטה. כי ההחלטה להקים מדינה היא לא הייתה פשוטה. רוב היועצים, אולי כל היועצים והחכמים מאומות העולם, גם אלה שבעדינו וגם אלה שנגדינו, אמרו, אל תעשו את זה, תמתינו. הרי אם אתם תעשו, זה יגרור תגובת נגד וכל הזה, לא כדאי, לא כדאי. בשיקול הריאלי הפשוט. והתעוררה רוח גבורה ודעת אצל האנשים שהיו מקבלי ההחלטות. ובאמת היה שם מאבק, היו כאלה שלא הסכים לעניין הזה. וזה ככה, הוכרע. וההחלטה הזו, לקבל את הדבר הזה. ומההחלטה הזו, הדבר הלך והתפשט אל שדרות העם, אל הלוחמים, אל הגבורה שהופיעה במלחמת השחרור, ואפשר לומר ולהוסיף, זה הולך וממשיך ומלווה אותנו. במלחמת ששת הימים, במלחמת כיפור, הולך ומוסיף. ואולי אני ארחיב עוד יותר. הרוח גבורה ודעת, יש כל מיני סוגים של רוח הקודש. באורות הקודש, באורות התשובה, הרב קוק מונה חמישה סוגי רוח הקודש. הוא אומר, יש רוח הקודש של רצון, של שכל, של יופי, של גבורה, של מוסר. כן? כלומר, אנחנו מלווים ליווי אלוקי בכל העניינים שלנו. מדינת ישראל היא נס. היא נס כלכלי, היא נס ביטחוני. אתה רואה, מצב כלכלי כל כך טוב. אתה אומר, טוב, ברוך השם. אבל אתה בודק היום מדינות בעולם, באירופה, מדינות חשובות, זה קורס וזה וזה. ואנחנו זוכים לליווי אלוקי. אתה לפעמים, ככה חשבתי לי, אתה רואה איזה איש ציבור מסוים, אתה רואה איך הוא פועל ואיך הוא מדבר, ואתה אומר לעצמך, השם ישמו. הוא באמת השם שומע. כלומר, זה לא פותר אותנו מכל ההשתדלות וכל הזה, אבל אנחנו עכשיו צועדים יד ביד עם הקדוש ברוך הוא. ואם יש טעויות, מתקן אותם. לפעמים זה קצת כואב, לפעמים זה משמח. ככה, כמו שאבא הולך עם הילד, צעד אחר צעד. זה הניס הזוטה הזה שמלווה אותנו. אמרנו, הנס הזה, חשוב להזכיר את זה, קודם תיארנו קצת את החיים הטובים שיש גם במדינת ישראל. אמרנו, אנחנו שייכים למועדון של המדינות העשירות בעולם. אבל יש לנו כל מיני מטלות שאין למדינות, לאותן מדינות. הן חיות בשלווה עשרות שנים, אולי יותר, שכחו בכלל מה זה מלחמה, מה זה בעיות. כאן יש כל כך הרבה מטלות, כל כך הרבה בעיות, כל מיני עניינים יסודיים שעם רגיל כבר מזמן פתר אותם. כאן, בעניינים הקיומיים הלאומיים, עדיין נאבקים פה. מה ההגדרה של גבולות המדינה? כאן בתוך מדינת ישראל נאבקים. דבר שכל העם מזמן כבר סגר את העניין הזה. תקציב הביטחון שלנו, שכל כך מעיק, אם לא היה לנו את המטלה הזו, היינו מלמדים את האירופאים מה זה דבר יפה. ככה אני חושב. חשבתי, עכשיו סידרו ביישוב כאן את השבילים בצורה יפה עם כאלה מרצפות אקרשטיין. אז אם לא היה הבעיה של תקציב הביטחון, היה כל כך הרבה כסף שהיה אפשר לעשות שביל אקרשטיין מהר ברכה עד תל אביב. ככה, אפשר היה לטייל, ללכת. אני אומר את זה כמשל להון עתק שיוצא על כל מיני מטלות שיש לנו, בעיות חברתיות וכו'. ובתוך כל הדבר הזה, איזה חיים צומחים פה. אז אם כן, כל הדבר הזה כן, שייך לליווי האלוקי הזה, לנס הזה, הגדול הזה שמלווה אותנו. וזו הייתה הנקודה השלישית, והנקודה האחרונה, שהיא גדולה והחשובה מכולם. ובתור כותרת אני אקרא לה הופעת נשמת ישראל בעולם. הרב ציודה העריך מאוד לברר את הנקודה הזו, והרב ציודה שאל, היה שואל, מה בין יהודי לבין גוי? מה העניין המיוחד שלנו? והיה אומר, אם תאמר שיהודי יש לו יכולות רוחניות, יכול להגיע להישגים גדולים, היה מזכיר את דברי התנא דבי אליהו, שאומר, בין יהודי בין גוי, עבד, שפחה וכו', אין רוח הקודש שורה עליו, אלא לפי מעשיו. כלומר, גם גוי עם בחירה טובה יכול להתקדש. יותר מזה, אם תזכיר את העולם הבא, שזה ביטוי לחיים העליונים, זה לא רק כאן ועכשיו מה שאתה רואה, אלא דבר הרבה יותר גדול וגבוה, היה אומר, גם חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. אז מה הדבר המיוחד שלנו? הדבר המיוחד שלנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אצלנו יש דבר שנקרא קדושת הכלל. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, במטרות שהוא פונה בכל רגע חשוב בתולדות האומה, לעם ישראל, הוא פונה אליהם כעם. דהיינו, המגמה האלוקית היא עם שהוא יודע את השם. ואני אקרא, אצל אברהם אבינו, וישך לגוי גדול, ביציאת מצרים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, במתן תורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, בערבות מואב. את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו, ולשמוע חוקיו, מצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. והשם אמרך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך. וכולי, אשר עשה לי תהילה, ולשם ולתפארת להיותך עם קדוש, להשם אלוקיך כאשר דיבר. יקימך השם לו לעם קדוש, כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך, והלכת בדרכיו. וצריך להסביר קצת את העניין הזה. ההופעה האנושית, האדם, כאשר הוא לבד, טוב, הוא צד מסוים, יש לו כישרון מסוים, יש לו הבנה מסוימת. הופעה יותר שלמה, יש חיים של משפחה, כן? כבר עוד צדדים מתגלים, שכל, הרגש וכו'. אבל ההופעה השלמה, האנושית, היא הופעה של עם. בעם מצויים כל סוגי האנשים, כל סוגי הכישרונות, כל הגוונים. זה יותר בתיאוריה, וזה יותר במעשה, וזה לא בזה ולא בזה, אלא הוא אדם שיודע לשמח אנשים, ובזכותו איש התיאוריה ואיש המעשה פועלים כראוי. וכן על זה הדרך. עמים או חברות שהצליחו להגיע לידי גיבוש לאומי, הצליחו להוציא מעצמם את הדברים הגדולים שיש בהם, והם שינו את פני ההיסטוריה. וחברה או קבוצת אנשים שלא הגיעה עדיין לידי גיבוש לאומי, אז לא רק שיש בתוכה מאבקים וכו', אלא בדרך כלל יש שם נכשלות ועוני וחיסרון. זה המצב. ההופעה הלאומי, ההופעה האנושית השלמה, היא הופעה של עם. וזהו, אפשר לומר, קידוש השם שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שאומה שלמה, על כל גווניה וכל צדדי החיים שבהופעה האנושית, היא יודעת את השם. היא מקיימת את מצוות השם. ואם כן, כשמגיע כוח כזה, שמגיעה הופעה כזו, בעם אחר אנחנו קוראים לזה שר של אומה. כי יש כוח רוחני שמחיה. זה שאנשים חיים אחד ליד השני, זה לא אומר שהם כבר הופכים להיות עם. אז כשמגיע הופעה כזו, אצל אומות העולם אנחנו קוראים לזה שר של אומה, אצל בעם ישראל אנחנו קוראים לזה נשמת ישראל. ואם כן, המהר"ל בתחילת נצח ישראל, אומר המהר"ל, מגדיר את היסודות הבסיסיים של עם, לא רק בעם ישראל. אומר המהר"ל, שלוש הגדרות. הגדרה ראשונה, עם צריך להיות בארץ שלו. אצלנו זה מה שנקרא גוי אחד בארץ. אנחנו צריכים להיות, וכל עם יש לו את המקום הטבעי שלו. הגדרה שנייה, אומר המהר"ל, צריכים להיות ביחד, מקובצים ביחד, כולם, לא חלקים חלקים. והגדרה השלישית זה עצמאים, ללא שלטון זר. אלה שלושת ההגדרות, הן נכונות לעם ישראל ונכונות גם לעמים אחרים. והנה אנחנו ביסודות האלה של ההופעה הלאומית, התקינות של ההופעה הלאומית, כבר בעצם כבר בבית שני, שזה הבית, המצב של הגאולה האחרון שהיה לפני היציאה לגלות, כבר באמת הדברים לא היו שלמים. כי הקהילה בבבל הייתה קהילה גדולה ורבים לא עלו לארץ ישראל. אבל בכל זאת, הצליחו להעמיד פה, כן, להעמיד מלכות יתר על 200 שנה, כמו שאומר הרמב״ם. בכל זאת, בית מקדש, סנהדרין, מלכות. אבל עוד לפני החורבן, כבר לאט לאט אנחנו הולכים ומאבדים את העצמאות שלנו, כי רומא נמצאת כאן בארץ ישראל. והדברים הולכים ומדרדרים, שם ישראל גולה מארץ ישראל, עדיין עוד מאות שנים אחר כך יהודים אמנם חיו בארץ ישראל, עד שפחות או יותר כ-1,000 שנה אחרי החורבן, כבר בא חורבן גמור על היישוב היהודי בארץ ישראל. באותו שלב גם פחות או יותר, סוף תקופת הגאונים, עוד כל עוד היו גאונים, היה גורם רוחני שמרכז את כל עם ישראל, שכל ישראל פונה אליו, והתורה יש לה כוח אדיר, שהוא מלכד את האומה ונותן מבט מעמיק, שבאמת רואים שאנחנו עם אחד. אבל גם הדבר הזה נחרב, כי קהילות ישראל, כן, נפוצו בכל מקום, חכם משלו, לעומק הגלות, כן? פחות או יותר לפני כ-1,000 שנה, 900 שנה. ומי שמנסח את הדברים בצורה החריפה ביותר, דברים מפורסמים, שנקרא מקצתם, הגאון מווילנה, בסוף פירושו לספרא דצניעותא. והגאון מווילנה אומר, וכן אנחנו בגלות בפיזור העצמות היבשות, עד יערה רוח ממרום עלינו. כי מעת שחרב הבית, יצא רוחנו עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו הגוף שלה בלא נפש. ויציאה לחול הוא הקבר ורימה מסובבת עלינו, ואין בידינו להציל. הן העקום אוכלים בשרנו. אוכלים בשרנו זה לא רק הגאון וילה מדבר כאן על העניין הלאומי, כי יכול להיות שיהודי באופן פרטי, יכול להיות שהוא חי טוב. אבל כבר הבנו, הגורם האנושי שעובד את הקדוש ברוך הוא, זה עם, זה הציבור ביחד. אתה פרט בתוך העם. אם האומה לא נמצאת, אין את הגורם האנושי שעובד את השם. הוא לא קיים פשוט, אין מי שיעבוד את השם. תגיד, אני מניח תפילין, אני עושה הרבה מצוות. זה בסיס למשהו. כן? זה עדיין לא הדבר עצמו. הדבר עצמו זה עם שהוא יודע את השם. אין עם. הוא נעלם העם, והגאון מביא להמשיך. ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות. הוא מתאר את זה תקופת הגאונים. עד שנרכב הבשר. זה אובדן של חלק מהחיים היהודיים. והעצמות, עצמות נשארו, העצמות זה התורה. היא נשארת. אבל הם נפזרו פיזור אחר פיזור, וזה כבר חורבן תקופת הגאונים, שחכמים פה וחכמים שם. ומכל מקום היו עדיין העצמות קיימות, שהם התלמידי חכמים שבישראל מעמידי הגוף. עד שנרכבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רכב. וזה כנראה כבר דורו של הגאון מווילנה, שכבר הוא רואה את אובדן ההשפעה. כי כשיש תלמיד חכם והוא מרכז החיים והתורה היא קשורה ללאומיות הישראלית, אז נשאר משהו, נשאר איזה עצם. וגם שזה נאבד, ויהודים רבים רבים חיים מנותקים מתורה או מפוזרים או על יד התורה, אז יש יהודים, אבל אין את הגורם שאמור לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אין את האומה. ואם כן, הוא מסיים כאן, ולא נשאר אלא תרווד רכב מאיתנו ונעשה אפר, שחה לאפר נפשנו, ואנו מקווים עתה לתחיית המתים, התנערים מאפר קומי, ויערה רוח ממרום עלינו. ואם כן, זה הדבר הגדול. הקמת המדינה היא תחיית המתים. תחיית המתים לא במובן הפרטי ליהודי פלוני, אלא תחיית המתים של האומה. עם ישראל חזר אל במת ההיסטוריה. נשמת ישראל חזרה וירדה לעולם, והנה היא פועלת, והנה היא מחיה, והנה יהודים שוב קשורים אחד עם השני, ויש את הגורם האנושי שעובד את הקדוש ברוך הוא. ואמרנו, הטעם הזה הוא חשוב יותר מכל הטעמים, כי בכל הבירורים הקודמים, אנחנו ביררנו את העניין מצד מסוים, מתועלת מסוימת שיש. כאן הדבר לא נבחן באיזה תועלת, מה זה נותן. משל הלוואה הדבר דומה. אדם ברוך השם, יש הרבה לידות, נולד לו בן, אומרים לו מזל טוב, נו, מישהו שואל ככה, ומה השמחה, מה הילד? אדם יגיד, תראה, בעזרת השם, עוד כמה שנים, נצטרך משהו במקולת, אז הוא יביא את הדברים, יעזור. עכשיו היינו בחג הפסח, היה כל כך קשה, יהיה מי שינקה. זה הילד, על זה אתה, זה התקוות שלך, זה... ילד זה נשמה חדשה בעולם. זה כל כך גדול, שגם אם ניקח את כל סך הפרטים שהתועלת שיצא מאותו ילד, ההופעה עצמה היא יותר גדולה מהכל. אותו דבר גם ההופעה של מדינת ישראל, של החיים החדשים שצמחו פה, היא יותר גדולה מכל התועלות, וכל התועלת היא חשובה, והיא יונקת את כוחה מהבירור הגדול הזה, ומהדבר הגדול הזה. אבל היא יותר גדולה מכל העניין, וכאן מיד צריך לומר, כשצומחים חיים גדולים, יש גם בעיות, ברוך השם, אבל אלה בעיות טובות, בעיות בריאות, נכון? יש צומחים חיים, יש רעיון, יש לידה, יש במשפחה, יש עניינים כלכליים. להיות בחור ישיבה, יותר פשוט. כן, אוכלי אמן, יש תאורה, יש ספרים ללמוד, זהו, משפחה. זה, צריך לצאת מבית המדרש, צריך לחזור, כל מיני חשבונות לעשות. הופעת חיים, היא הופכת את הדברים יותר מורכבים, ויש גם בעיות. וככל שמשפחות יותר גדולות, יש יותר שמחות, יש גם לפעמים צער. זה דרכו של עולם. וברוך השם, אנחנו צריכים ביום הזה, את כל הבעיות שלה יש לנו. לסמוח בבעיות. ברוך השם שיש לנו בעיות כאלה. ברוך השם שאנחנו לקחנו, אפשר לומר, את גורלנו בידינו. וגם אפילו לסמוח בקשיים האלה. ביום הזה אפשר לומר את זה. בקשר השנה צריך להתמודד יותר מול הדברים. ואולי נאמר שיש גם איזה רמז קטן. הקדוש ברוך הוא שתל את יום העצמאות. אנחנו חוגגים את זה בחודש אייר. וגם יום ירושלים בחודש אייר. ואלה ימים של גאולה, ואדם מסתחפש במדרשים, ופעם אני חיפשתי. גאולה באייר, האם יש בחזל דבר כזה? יש גאולה בניסן, יש גאולה בתשרי, יש בתשעה באב נולד המשיח. לא כתוב על אייר דבר כזה. מה הרמז, מה העניין שיש כאן? ואייר, אם נגיד את זה בקצרה, אייר הוא בין ניסן לבין סיוון. ניסן זה ההופעה הלאומית של עם ישראל. וסיוון זה מתן תורה. זה ספירת העומר. ספירת העומר הולכים ומטפסים ועולים מהעניין הלאומי, מהחירות הלאומית הפשוטה, אל התורה. וזו המסגרת שקמה. מדינת ישראל, צעד אחר צעד, הולכת ומטפסת מהעניין הלאומי אל התורה. ובעזרת השם, אנחנו נתפלל ואנחנו נעשה בעזרת השם, מכל השופרות שדיברנו קודם, שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, תקע בשופר גדול לחירותנו, שופר של עיל, שנזכה לקיים את הגאולה הזו מתוך חיבור וקשר אל הקודש, ושנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
אמן.